טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות ישראל ח' ד' שרגא בתיארה, אני מקווה שגם נראה היום את פסקה ה'. שרגא בתיארה דלא מהני אינו כי מצד החומריות של הנעת השימוש, אבל מצד הסגולה הרוחנית של ערך הכבוד ועדי מהני, והיינו נר של בית הכנסת ונר של אבטלה יעשוי לכבוד, שדווקא ביום הוא מוכר, אני אקרא את כל הפסקה, וזהו עניין הלבנה, שאין ניכר כבודה ביום בערך שימושי, אבל מצד הרוחני של חישוב, תקופות ומזלות, והודעת כבוד שמו התברך, פועלת היא הרבה ביום גם כן, וכן כנסת ישראל פועלת הרבה מצד ערכה הרוחני בעולם, גם בעת שליטת אומות העולם המונים לחמה, אף על פי שאין ניכרות אז כל כך פעולותיה בעולם המעשי, החומרי. אז זה ממש קשור לפסקה שראינו אתמול, וגם אפשר לומר אפילו שהפסקה שראינו אתמול על הוקרת תלמיד חכם מצד הסגולה היא הקדמה לפסקה הזאת, או מביאה אליה, או עוזרת בהסברה שלה. שרגא בתיארה דלא מהני, זה מחולין סמך אני חושב. אז זה נר בצהריים שהוא לא מועיל. למה הוא לא מועיל? כי יש שמש. אז מה מועיל נר באמצע החדר, באמצע היום? אינו, כי אם מצד החומריות אין לו ערך שימושי של הנעת השימוש, אבל מצד הסגולה הרוחנית של ערך הכבוד ודאי מענה. כלומר, הוא לא פועל פעולה של הערה, אבל הוא פועל פעולה רוחנית. יש פה ביטוי של הסגולה הרוחנית, והיינו נר של בית הכנסת ונר של אבטלה עשוי לכבוד, שדווקא ביום הוא מוכר. נר של בית הכנסת זה שנוהגים להדליק בנר בבית הכנסת ביום גם, וגם נר של אבטלה. אבטלה הכוונה לבטלה, כן? הוא לא גורם פה שום הערה בחדר, אבל דווקא אז הוא מוכר יותר. זאת אומרת שהוא בכלל לא נעשה לצורך של הערה, אלא הוא נעשה לצורך של כבוד. כבוד השם, לפעמים ככה מדליקים נר ביום ההזכרה של אדם, אהוב וכו'. אז דווקא נר שהוא דולק ביום, יש צד שהוא יותר מורגש. וזהו עניין הלבנה, שאין עיקר כבודה ביום בערך שימושי, אבל מצד הרוחני של חישוב תקופות ומזלות והודעת כבוד שמו התברך, פועלת היא הרבה ביום גם כן. הרי הלבנה היא לא מופיעה רק בלילה, היא מופיעה באמצע הצהריים לפעמים, נכון? ראיתם פעם את הירח? אז בלילה היא מאירה לעולם, נכון? אפשר לעשות טיול לאור ירח, ודאי יש בזה איזה שאפילו ירח קטן הוא משהו פועל ההערה בעולם, ואנחנו לא בחושך מוחלט, חושך מצרים. אבל ביום מה היא פועלת הלבנה? לא, היא פועלת. מה היא פועלת? היא לא בערך שימושי, אבל היא פועלת, יש לה פעולה מצד הרוחני. א' של חישות תקופות ומזלות, רואים מסכת ראש השנה, שהלבנה מתייחסים אליה לפעמים היא גם כן ביום וצריך אותה, וגם הודעת קידוש החודש זה יכול להיות עם לבנה שהיא באמצע היום, בסדר? וגם הודעת כבוד שמו התברך, שכמו שנאמר השמיים מספרים כבוד אל שר, אכפת לך לסגור בבקשה את הלב, תודה רבה. וגם הודעת כבוד שמו התברך, כי השמיים מספרים כבוד אל. אז פועלת היא הרבה ביום גם כן. כל זה עד מה שראינו עכשיו, שזה נר של אבטלה ושל בית כנסת והלבנה שהיא ביום, זה משל. בשביל מה? בשביל הנמשל. וכן כנסת ישראל פועלת הרבה מצד ערכה הרוחני בעולם, גם בעת שליטת אומות העולם המונים לחמה. על פי שהן ניכרות אז כל כך פעולותיה ביום, בעולם המעשי והחומרי. זאת אומרת, כשעם ישראל הוא בגלות, ומי ששולט זה, אני יודע מה, שרו של עשיו, או בגלויות אחרות, אז אומות העולם שאמונות לחמה, זה דומה לירח, ללבנה שהיא באמצע הצהריים. כלומר, כנסת ישראל שהיא משולה ללבנה, היא בעצם לא ניכרת. אם ניקח את זה למקום של להעמיק קצת את הנמשל, אז כשיש לנו מדינה, אז אנחנו דומים ללבנה שהיא בלילה. כלומר, אנחנו מקור האור, ואנחנו מה שמשפיע על האומות, כמו שכבר מתחיל וקורה היום, שכל העולם מתעניין מה קורה פה, ואנחנו דוגמה להתנהלות של הרבה מערכות בכל האנושות. אנחנו האיבר המרכזי שמזרים חיות, אבל גם נותן דוגמה אישית והדרכה מוסרית. אז זה דומה ללילה, שבו דווקא הלבנה היא ניכרת. אז יש פעמים שהלבנה היא לא ניכרת. למה היא לא ניכרת? כי אנחנו בגלות. זה דומה לאדם שמת. כל עוד הוא היה בעולם, אז הנשמה שלו הייתה בתוך גוף. אז היא פעלה כל מיני פעולות דרך הגוף. הוא הרים דברים, מזיז דברים, עזר לאנשים, למד גמרות. פתאום יש פרידה בין הנשמה ובין הגוף. אין בעולם הזה ייצוג לנשמה. ככה כשעם ישראל יוצא לגלות, יש פרידה בין הנפש, שזה הדור, לגוף, שזאת ארץ ישראל. ובגלל זה יש גם פחות פעולה ניכרת ממשית של האומה הישראלית. יש פעולה, אבל יש פעולה רוחנית. יש השפעה סגולית. כמו הנר הזה של בית הכנסת באמצע היום, דווקא אז אנחנו, כלומר, לא דווקא אז, גם אז אנחנו נותנים כבוד לשמו התברך, וכמו שהשמיים מספרים כבוד אל, וגם הלבנה באמצע הצהריים היא מספרת כבוד אל, גם עם ישראל שהוא בגלות, אף על פי שאין ניכרות כל כך אז פעולותיה בעולם המעשי החומרי. אין לנו לא צבא, ולא תרבות יותר מדי ישראלית, ולא פוליטיקה, ולא התנהלות מדינית בכלל. מכל מקום, אנחנו, יש לנו ערך סגולי, רוחני. בסדר, רצית לשאול משהו?
כן. זה מסע לפעול, לא דומה.
מה
לא
דומה? לא, אז תשמע, אז הרמב״ם עונה על השאלה שלך כבר במורה נבוכים, שמה שנותנים משלים, זה על מנת להסביר דברים מאוד מופשטים ועמוקים ומהלכים פנימיים. אבל תמיד צריך לשים לב שהמשל הוא לא עד הסוף, תמיד כל הפרטים שלו הם מכוונים. במקרה שלנו, זה לא שכל, לא כל הפרטים מכוונים, הפרטים הם מצוינים, רק שאנחנו רגילים למשל אחר בכלל, שהגלות היא משולה ללילה והגאולה ליום וכו'. אז שם ניסו להסביר דבר עמוק במשל מסוים, הלבישו את האמת האלוהית הזאת, את הידיעה הזאת במלבוש מסוים, ועכשיו אנחנו מלבישים אותם מלבוש אחר. אז אין מה להקשות. גם הרמח"ל בכלך פתחי חוכמה, הוא מסביר אפילו שלפעמים לנביא אותו חיזיון הוא מתראה בדרכים הופכיות, ממש הופכיות. בסדר? אבל האמת המובנת היא בכל זאת עוברת. אז זה אף פעם לא מקשים על הנמשל, כי הנמשל הוא לא העיקר, אלא אנחנו מקלפים את סליחה, על המשל לא, לא מקשים. על הנמשל תקשה. על המשל, משל הוא, אחרי שלקחנו את הנמשל, אפשר לזרוק את המלבוש שלו. בסדר? ברור? כן. כן. אז עוד פעם אני אומר, כל פעם צריך להבין מה נמשל, מה המשל רוצה להגיד. אני רציתי לומר שביום הלבנה אינה ניכרת, בלילה היא ניכרת. אז מה שהדגשתי זה הניכרת, ולא שהלילה והיום, אלא מקור האור בגלות הישראלי הוא לא מורגש. אנחנו קהילות מרוסקות, מפוזרות, מתים בקבר. אין לנו פעולה מדינית, אבל דווקא בגאולה, אז אנחנו מקור האור של כל ההוויה, של כל יש בצורה מדינית, בצורה אומה שהיא יודעת אלוה, והיא מקדשת את שם השם, מגלה את שמו בתחתיות ארץ. זאת אומרת, רגע, אתה מבין, אז העיקר במשל הזה זה הניכרות, ניכרות של הפעולה. אז עוד פעם, אתה מקשה על הנמשל, אתה צריך להפשיט את המשל, סליחה, אתה מקשה על המשל, אתה צריך להפשיט את המשל ולהבין את העיקרון, מה רצו להגיד. מה, בוא נדבר עכשיו על הנמשל. בוא נדבר רגע על הנמשל, נדבר על הנמשל. כנסת ישראל בתקופת הגלות היא לא משפיעה, היא לא מורגשת ההשפעה שלה בצורה ממשית. אף על פי כן היא נותנת כבוד לשמוע את ברך והיא משפיעה מבחינה סגולית. עכשיו אני אעשה לרע, לא יודע, משל עם מיקי מאוס, מה זה משנה בכלל? לא, זה לא משנה. לא, זה לא משנה. פעם משתמש ביום, פעם בלילה, פעם בים, פעם בשמיים, מה זה משנה? פעם בגמל, פעם בחמור, העיקר שתבין את האמת הזאת. הרמח"ל אומר את זה, אני לא המקור לדברים, הרמח"ל אומר את זה, עוד פעם, בכלך פתחי חוכמה, פתח ח', אם אני זוכר נכון, או ט', או ט', או ח', שם הוא מסביר את זה.
נתן לך
דוגמה. גדולי ישראל, אני אתן לך משל לגדולי ישראל, הוא מסביר שם על האריז"ל, פעם הוא משתמש בעיגולים, ופעם הוא נותן משל על הקו, ומסביר בצורה אחרת, ככה הרמח"ל מסביר, וזה סתירה עצומה ביניהם, ממש, אתה קורא את זה, ואתה קורא אחר כך את הדברים, ואתה אומר, יש פה פשוט, זה לא מסתדר בכלל, זה ממש, בדיוק הוא אמר משהו הפוך, אומר לך הרמח"ל, מה אתה בכלל נבהל, הוא בכלל לא התכוון כל הדרכי הסברה שלו, זה רק בשביל להסביר את את העומק של הדברים, את האמת האלוהית שיש פה, ולא, אל תתפס לנמשל. ברור, יפה. אז עכשיו אתה יכול ליישב את כל הקושיות באריז"ל ודעת לנפשך תנאה. עוד שאלות? מה? כן. אז עוד פעם, אתה חוזר על השאלה שלו. אתם נתפסים למשל. אני מבין, יש לי הזדהות פנימית איתכם, שזה לא המשל הרגיל שאנחנו רגילים לו, שהגלות זה לילה והגאולה זה אור. רק אני אומר, זה בכלל לא העניין פה. מה בא פה הרב להדגיש? הוא בא להרגיש את הניכרות של הפעולה. שיש תנאים שהיא לא ניכרת ותנאים שכן. והסביר את זה בכמה סוגי משלים. וגם אני הוספתי משל על הנשמה בשעה שהיא נפרדת מן הגוף. אז מה, אז הנשמה כשאדם מת היא לא פועלת, היא ועוד איך פועלת. ממשיכה לפעול. הצדיקים, הרב אומר, באורות המלחמה, הם ממשיכים לפעול בשורש החיים. כמו שהם פעלו, ילכו מחי לחי ולהשפיע על העולם. רק זה לא ניכר, כי הוא לא בגוף, הוא לא נותן עכשיו דרשה וכו'. ברור? בסדר? יפה. בסדר? אחרי זה, תחיית המתים, מה שקרה לנו עכשיו זה תחיית המתים. הצדיק הזה הוא שב לגוף, אז כנסת ישראל היא שבה לארץ ישראל, אנחנו פה קמנו מדינה עוד פעם וכו', זה ממש תחיית המתים. אבל גם כל התקופה שהנשמה שלנו ריחפה בחלל העולם, גם כן פעלנו. בסדר? ברור? רק זה לא היה ניכר בצורה מדינית, אז אספנו עוד משל. בסדר? יפה מאוד, אז אנחנו בפסקה. היי, ממשיכים. רחבות הלב שבאה לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדת המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. זה נקרא גם כן את כל הפסקה, זה פסקה קצרה. כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומד בצביונו, מתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד. זוהי מידתו של אברהם אבינו, אב המון גויים, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אבל יש שיסוד התרחבותה של חיבה זו בא מתוך קהות הרגש והפעלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה, ואז היא ארסית ותוכן פעולתה ומלא ירוס נורא שצריך להתרחק ממנו כמפני שור המועד ושהיה יוקת שער לדידי חזילה ומנגח כתורה. אז נסביר הכל לאט לאט. רחבות הלב שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדת המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. כמו שהרמח"ל יש לו משפט כזה במסילת ישרים, שכל כולה היא צריכה בדיקה. כשאתה בא להקל לעצמך, אתה צריך לבדוק אם זה לא בגלל שאתה עצלן או שאתה לא יודע מה הדין. אבל אם בדקת ויש פה מקום להקל, בסדר גמור. אז פה גם צריך בדיקה. כשאנחנו באים להיות מאוד נחמדים עם הגויים ועם אומות העולם ולחבב אותם נורא, אז צריך לבדוק אם זה נכנס ככה, כל אנושיות בכלל, החיבה מיוחדה מתגלה לישראל, זה צריך בדיקה. כי פעמים שהיא באמת אמיתית וטובה, ופעמים שהיא באה מתוך חוסר הכרת הערך של האומה הישראלית, הסגולה הישראלית, מה אנחנו שונים מכל הגויים, מה זה אשר בחר בנו מכל העמים, כל הגויים וכו'. אז מה התנאים? כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומד בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה ואהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זה משהו משהו. זוהי מידתו של אברהם אבינו, אב המון גויים, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. כלומר, אם אדם הוא מכיר את קדושת ישראל והשם בחר בנו ומכל העמים, והוא מכיר את המיוחדות שלו, וזה בהיר אצלו הדבר הזה, ומתוך כך, מתוך שהוא מכיר בכך שהוא האיבר המרכזי במציאות בתור עם ישראל, והוא הלב בגוף, והוא אוהב את כולם, הוא מכיר בכך שהוא צריך להשפיע חיות וקדושה ומוסר לכל הגויים. אנחנו אוהבים גויים, אין לנו בעיה. רבי חיים ויטל אומר שאדם שהוא לא אדם לא יכול לזכות לרוח הקודש אם אין לו אהבה גם של הגויים. יש פה מידות הראיה? אתה יכול לדבר כזה? כאילו, מוסר אביך, מוסר אביך. מוסר אביך, בבקשה. מוסר אביך. תודה רבה. כן, אופק. מה? כן, יש לי לב רחב. אז רחבות הלב הזאת, השאלה למה יש לי לב רחב. אם אני אומר, מה זה משנה אם האדם הזה יהודי, גוי, צריך לאהוב כל אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים, כמו מה זה נשמע? כמו אותו האיש, האקרובט הצלוב הזה, מייסד הנצרות, נכון? נכון? בוא, אני אעשה רגע, אני אעשה פה קפיצה מתודית. תסתכלו רגע בעמוד למד ג' עמוד למד ג' אבל זה, אנחנו תכף נתעסק בזה, יותר אנחנו עכשיו בצד הכן טוב. עמוד למד ג' בספר האורות, הוא אמר, שורה שלישית, הוא אומר, הוא בא לכל העמים, הקריאה אל כל העמים, טוב, שורה ראשונה אני, הקריאה אל כל העמים השקועים בכל רפש התאומה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתאומות החושך היותר מחרידות, מה הוא אמר להם? אינכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בינם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם. כל האדם הוא קדוש בשווה. זה הכורחות האנושית. הנה, הוא אומר, זאת תהיה הכורחות האנושית. הרב אומר את זה. מה קורח אמר? הוא אמר, כל העדה, כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? זה נכון שכל העדה, כולם קדושים? שכוח עצום, זה ממש נכון. אבל מדוע תתנסו על קהל השם? זה לא נכון. כי הם לא התנסו. זה השם הוא בחר בארון. זה לא הייתה הבחירה של משה. גם לגבי האמירה, כל העדה כולם קדושים, יש בה בעייתיות. כי לא כולם במדרגת משה ואהרון. אבל זה פחות הנושא של השיעור שלנו. יותר, הבעייתיות שלנו זה הערעור על הסדרים האלוהים שהייתה בקורחות ובנצרות. אבל אם ההכרה הזאת של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל יומד בצביונו, כלומר, אתה מכיר בכך שאהרון זה בחירה אלוהית, זה נכון להגיד כל העדה כולם קדושים. זה נכון. אם אתה מכיר בכך שעם ישראל הוא יש לו קודש מצוין, יש לו טבע רוחני אלוהי, כנסת ישראל היא מפעמת בקרבו, ומתוך בהירותו של מתוך הבהירות של הידיעה הזאת, של ההכרה הזאת של הקודש המצוין של סגולת ישראל, מתפשטת החיבה ואהבה בעין טובה לכל גוי ואדם יחד. זה מידתו של אברהם אבינו, זה מצוין. איך אומר פה הרב במידות הראיה, באהבה, אומר, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אחרי זה הוא אומר, אהבת כל המעשים כולם, המעשים הכוונה כל הברואים. אחר כך אהבת כל האדם, צריך לאהוב את הגויים, לא צריך לשנות את הגויים. יהודי ששונא גויים, כן? אדם דתי ששונא גויים, אז הוא לא התחיל להבין שום דבר. בסדר? זה ממש הבל. אין לנו לא שנאה לגויים, וודאי לא התנשאות על הגויים. יש לנו תפקיד אחר, אבל צריך להכיר בתפקיד שלך. אם אתה אוהב את הגויים ולא מכיר בתפקיד שלך, פה מתחילה הבעיה. ואם אתה מרגיש שאין באמת הבדל בינך ובין גוי, אז זה כבר הכירה של כל היהדות ושל כל תיקון העולם. אז הוא אומר ככה, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחר כך אהבת ישראל וכו'. ממשיך. בסדר? צריך לאהוב את כולם. ברור. אבל הנה, אהבת הבריאות, זה בפסקאי פה, שנייה. אהבת הבריאות צריכה להיות מלאה, להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם. חפץ עילוי ים, ותקומתם הרוחנית והחומרית. צריך לאהוב אותם. אבל, זה בסוף מוסר אביך, יש מידות הראייה. שם, ערך האהבה. אבל, קודם כל אתה מכיר את הערך שלך. קודם כל אתה מכיר את התפקיד שלך. אחרת, מה קורה אם לא? בוא נדבר רגע מה קורה אם כן. אם זה ככה, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה האידאל העליון. לכן אנחנו חותמים מגן אברהם. כלומר, אנחנו לא מתגדרים גם רק ההדרה של עם ישראל ועילויו וכו'. אלא אנחנו חפץ לתקן עולם מלכות שדי. אנחנו חפצים להיטיב לגויים. או חפצים שהעולם כולו יהיה מקום אלוהי ומוסרי וטוב. לכן, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אבל יש, טוב רגע שנייה, אני אענה על שאלה. מה, רצית לשאול משהו? אני אגיד לך, צריך להפריד בין הדעות ובין האנשים. שצריך לשנוא את הדעות, אם הדעות הן שליליות. כמו שברוריה, אשתו של רבי מאיר, היו לו שכנים בריונים שהיו מציקים לו, כן? היו זורקים לו בקבוקי בירה על האוטו, אני יודע מה, חבים לו סיגריה על הכלב. לא היה לו כלב, אני בדקתי זה. כל מיני דברים. אבל היו מצערים אותו, אז הוא התפלל להם שהם ימותו. אז אשתו אמרה לו, לא, למה? לא כתוב, איתם הוא חוטאים מן הארץ. כתוב, איתם הוא חטאים מן הארץ. ורשעים עוד אינם, הללויה. איתם הוא חטאים. כלומר, אתה צריך להתפלל שהם יחזרו בתשובה. שהמעשים הרעים שלהם יעברו, ואז ורשעים עוד אינם. הם כבר לא יהיו רשעים. לא צריך להתפלל על זה שהם יעברו מן העולם. אבל יש גם אנשים שאנחנו כן, אנחנו כן נלחמים בהם במלחמה, בסדר? לא יודע, אתה יוצא למלחמה לא מול אויב, אז אתה לא אומר, אהבת המעשים צריכה להיות מלאה בלב לכל, כן? אני חורט את זה כזה על הרובה, לקט של הרובה. וזה על הקסדה כזה שם סמל של פיס, וזורק עליהם שושנים. זה רעיונות של היפיס כזה, אבל אתה יוצא ועל מנת להרוג, על מנת לחסל את הרשעה ואת האויר. אבל אתה לא עושה את זה בשמחה. אתה עושה את זה כמו שמנתח, הוא חותך עכשיו את הרגל למישהו עם נמק. הוא רוצה להציל אותו. אז הוא עושה מעשה קשה, שיש בו מידת הדין, אבל העומק שלו זה חסד, שאנחנו יוצאים למלחמה באומה רשעה, שהיא מחשיכה את אור השם בעולם, אז זה חסד עם כל הגוף, עם כל שאר הגוף. וגם שם אנחנו לא משמידים את מי שלא חייבים. אין לנו איזה ענאה סדיסטית לרצוח. ממש לא. לגויים לפעמים יש. האויבים שלנו לפעמים יש. אנחנו לא. אנחנו לא פורצים ליישוב ויורים על ילדה בת 5. כן? אף פעם לא ראיתי מישהו מהיישוב שלי שהלך לאלבירה וירה בילדה בת 5. אף פעם. יש לי מלא אנשים ביישוב. אין לנו הנאה ומלחמה בכלל. זה מצווה בדיעבד. כמו שגירושים זה מצווה בדיעבד. עשיתם את כל ההשתדלות לשלום בית, שום דבר לא עבד, אין מה לעשות. קיימו מצווה להתגרש. אז בן אדם אומר, אני רוצה לקיים את כל המצוות, אז אני אגרש את אשתי. לא, זה מצווה בדיעבד. זה רק במצב מסובך. אז מלחמה זה מצווה בדיעבד. לגבי הגויים, עכשיו יש גויים שיש להם באמת דעות שמחשיכות את העולם, ואני צריך להילחם נגד הדעות וכו'. לפעמים גם צריך להילחם נגד האנשים. מה לעשות? אבל אתה עושה את זה מתוך אהבה לשאר העולם, שאר המציאות. ואם הוא היה חוזר לתשובה, לא היית נלחם בו. אפילו המלאק, תיאורטית, לא שזה יכול לקרות, אבל נגיד שאם הוא היה חוזר בתשובה, המלאק, והוא אומר, לא, שום עניין בכם עם ישראל, אני לא רוצה להשמיד אתכם ולא להילחם בכם. לא עושים לו כלום. ככה רמב"ם אומר. הרי נכון, יש מצווה למחות את זכר המלאק. רק שהוא אוחז במעשיו. הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, הוא מלא שנאה. אבל נגיד הוא לא. נגיד הוא כבר עשה תשובה וזה. כלום, בסדר גמור. שיהיה בריא. בסדר? אבל בדקתי זה לא יקרה. מה אתה אומר? ברור לא מתעייפה. באיזה הקשר אתה אומר את זה? נכון, ברור. ברור לא מתעייפה. האהבה שלו שאתה דואג לו לכפרה. כפרה זה על ידי המיטה. בסדר גמור. אתה מביא אותו לחיי עולם הבא. כן. צריכה בדיקה. יש לפעמים רחבות לב, שאנחנו פוגשים אותה, איפה אנחנו פוגשים אותה? למשל, כל יום בחדשות אנחנו רואים אותה, זאת אומרת, הפסקה הזאת היא מאוד רלוונטית לדורנו. לפעמים יש איזה טשטוש כזה, של אין הבדל בין העמים. הנשיא האמריקאי אמר ש... מה? מה אתה אומר? כל האנושיות, כל האנושיות, כולה... הכוונה, כל בני האדם. אני אוהב את כולם. הקנצלרית הגרמנית יש לה כוונות נפלאות, והנשיא האמריקאי הוא אדם אמין, ומלא כוונות אמיתיות, וגם אבו מאזן הוא בסך הכל איש שלום. ואין לו ברירה פשוט. אין פשוט ברירה, זה... צריך ללמד עליו זכות. ונקים מרכז פרס לשלום. נעשה קורסים לחקלאים הפלסטינאים לגדל תותים. אתם יודעים שהיה שם כזה דבר? מה רע בזה שיגדלו תותים? כולנו בני אל אחד. אין הבדל בין עם לעם. זה טשטוש מטורף. כן? או אנחנו עם כובש. זה גם כן נובע מפה. לא, אנחנו לא עם כובש, זה ארץ שלנו. אנחנו פשוט חזרנו אליה ולקחנו אותה מאומה גזלנית. שביעי דורשת עוד את זה מאיתנו. זה בלתי נסבל. אבל זה גם כן מבחינת תשטוש הגבולות. אנשים רוצים להקים פה, יש דיבורים כאלה על מדינת כל אזרחיה. מדינת כל אזרחיה זה אומר שיבוא לפה סיני ויהיה לו זכות בחירה בדיוק כמו שלך. וכל הפלסטינאים וכולם. כל הערביי ישראל. ערבים הגרים בישראל. זה טשטוש אדיר. כל הקטנות הזאת היא נובעת מתוך, לא מתוך אהבה אמיתית ורצון לתקן אל העולם. זה פשוט קורה אצל אנשים שהעולם הרוחני שלהם הוא לגמרי מטושטש. לגמרי מטושטש. והדבר היחידי שנשאר להם עוד בלב זה איזושהי הרגשה הומנית כזאת של רצון להרגיש שכולם שווים, כל האדם הוא בשווה וכו'. שזה בסדר, אין לנו צד ורצון להתאכזר על כולם. אבל היה איתי פעם מישהו במילואים, אז היינו עושים כל מיני סיורים, הערבים, כל מיני דברים. אומר לי, אתה רואה את הכפר הזה? לא זוכר איזה כפר שם. אומר לי, שם, לפני חצי שנה הייתי שם במסיק, הלכתי לעזור להם. מה זה משנה? אני עובד קצת בקיבוץ, הולך לעזור לחברים שלי פה בכפר. הוא מטורף. בכלל היו לי שיחות איתו. אז שאלתי אותו, תגיד לי, אכפת לך שהבת שלך תתחתן עם ערבי? לא. מה אכפת לי? מה זה משנה? העיקר שהיא תהיה מושת. אכפת לך שתתחתן עם בחורה ערבייה? לא. מה אכפת לי? זה אדם מטורף. בסדר? זה כל העולם שלו מטושטש. זה הכל בא מהנצרות. נצרות היא, או הקורחות, או הרעיון הזה לטשטש את העולם הרוחני, ולדון את העולם רק על פי העיניים הנגלות. כי על פי העיניים הנגלות, לי יש שתי עיניים, ולגוי הזה יש שתי עיניים, ולכל אחד יש לו ראש, לי יש ראש, אנחנו אותו דבר. זה על פי המבט השטחי החומרני. אבל אנחנו לא חומרניים, אנחנו חיים את החיים על פי סדרים אלוהיים. ואחד הסדרים האלוהים היותר חשובים שיופיעו בדורנו, ויש נגדו דווקא הכי הרבה מלחמה ודווקא הכי הרבה כאות על המושגים, זה שהשם הוא בחר בנו מכל העמים. זה היסוד לכל הגאולה, ההבנה הזאת שיש לנו תפקיד אלוהי לתקן את כל העולם. אנחנו לא דומים לכולם, והתרבות שלהם היא לא מתאימה לנו, ואנחנו לא יכולים לתת בהם אמון בכל מיני תהליכים, כי הכוונות שלהם הרבה פעמים הם אנטישמיות ונובעות משנאת ישראל ממש. אז בוא נראה רגע את ההמשך, אני אתן לכם דוגמה. אבל יש שיסוד התרחבותה של חיבה זו באה מתוך כהות הרגש והפעלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה, מה שאמרנו. הוא כל כך אוהב את הגויים, אבל לא בגלל שהוא אדם עמוק, אלא הפוך, בגלל שהוא אדם שטחי. איך אמר ירמיהו הנביא? ארור מונע חרבו מדם. זה דווקא נשמע טוב אדם שמונע חרבו מדם. לא, לפעמים אתה לא צריך למנוע את החרב מדם. מה? ארור מונע חרבו מדם. זה הכוונה, כשיש צורך להילחם על להופיע את האמת האלוהית בעולם, ויש עמים שהם מחשיכים את העולם, או שמפתחים עליך פצצת אטום, או שהם מחריבים את כל היש, אז אתה ארור מונע חרבו מדם. אתה צריך להבין שאתה צריך להילחם בזה. אתה לא יכול לאהוב את כולם אותו דבר. ההכרה הזאת היא ירסית, אומר פה הרב, ואז היא ירסית, ותוכן פעולתה הוא מלא ירוס נורא שצריך להתרחק ממנו מפני שור המועד. מה זה שור מועד? שור מועד זה שור שהוא נגח לפחות ג' פעמים, נכון? יש לזה כל מיני תנאים, אבל הוא מועד, השור המועד הזה. הוא כבר, אנחנו יודעים שהוא אכזרי, הוא מסוכן להרוג. אז אתה לא יכול, אז ההשקפה הזאת היא כבר היא שור המועד. כלומר, אנחנו מכירים אותה מן העבר. אנחנו כבר נתנו אמון בגרמנים. אנחנו כבר באנו לקרב את כולם מתוך תשטוש הסגולה הרוחנית. זה הנצרות. צריך להתרחק מההשקפה הזאת. זה האוניברסליות. כל החדירה הזאת של ההשקפה שהעולם הוא כפר גלובלי קטן, וארץ זה רק עניין של סמלים, ואין הבדל בין עם לעם. זה השור המועד הזה. צריך להתרחק ממנו. ושהיה יוקת שער. שהיה יוקת שער, שהיה זה מלשון שממה. יוקת זה מלשון קטיטה. כלומר, השממה היא מפילה את השער. אז מה הכוונה? שיש שממה מההכרה שהקדוש ברוך הוא, שהשם בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך יש לנו תפקיד כללי, אוניברסלי, יש לנו לאומיות קוסמופוליטית אוניברסלית, כלשון הרב ציודה. אבל כשזה חסר, ואתה פשוט אוהב את כולם, אתה אוניברסלי בלי ההכרה של התפקיד שלך בתור ישראלי או יהודי או בסגולה הרוחנית שלך. אתה לא מכיר בזה, אתה סתם אוניברסלי. אז השממה פה של התוכן הרוחני שאמור היה להיות, הוא קוטט את השער. ואז מה קורה שם? כל השדים רוקדים שם. זה עצמו השד. זה רשי אומר את זה, זה פסוק מישעיהו כ"ד, כ"ד י"ב. אז כתוב שם שבהתחלה השער הוא נופל. הרעיון הזה, השממה הרוחנית הזאת שמתבטאת ברעיון הזה, זה מפיל את השער. ומה שכתוב, לדידי חזי לאומינגח כתורה, זה... מה? שממה זה... שממה זה כמו מדבר, מדבר הוא שממה, כלומר אין בו חיות, אין בו גידולים. אז השממה של הרעיון הרוחני היא מפילה את השער, ואז לדידי חזי לאומנגח כתורה, זה מסוטה ממחת, זה בית ריק מבני אדם. אז מה שקורה, הסעירים מרקדים שם, והם מוקרים את השער. שם זה הגמרא אומרת. כלומר, כשהבית הלאומי הוא ריק מההכרה של סגולת ישראל, אז השיטה האוניברסלית הזאת היא מנגחת. היא מנגחת כמו שור, ומנגח כתורה. וזה, יש את זה גם גמרא בפסחים קופיות ב', גם בסוטה. בסדר? שד, בכלל מה זה שד? שד זה אחד ההופעות של שד זה החיסרון בדעות. יש לך דעות נפסדות והם מה שמניע את הנפש שלך, אז זה נקרא שרוקד עליך שד. וזה דבר לא טוב. בסדר? אז איך אנחנו יוצאים מזה? מהחיסרון בדעות שהוא ראיתם פעם אגב בית שעומד ריק הרבה זמן? הוא באמת מתחיל להתפרק. אגב גם אוטו, אני ראיתי, יש לנו אוטו ביישוב, רק לא נוסעים בו. אז פשוט הכל שם, הצבע מתקלף, הכל כאילו מתפרק, נכון? ובית הוא מתפרק. למה? אבל על ידו יושב אוטו גם כן אותם שעות בשמש, אותו מודל. זה ככה, זה השד הזה. כשאין מילוי, אז החיסרון, אז הוא מפיל את הכל. החיסרון פה זה החיסרון בדעות. כשיש לנו חיסרון דעת בסגולה הישראלית, אז כל תהליך התחייה הוא מתערבב, משתבש. יש לנו בעיות. אנחנו מפנים יישובים, אנחנו עושים הרבה טעויות, אנחנו משחררים רוצחים. אנחנו מתעקשים לעשות תהליך שלום עם אנשים שהם מהבוקר עד הערב אומרים בפה מלא, אנחנו לא רוצים אתכם פה, אנחנו לא מכירים בכם בתור מדינה, אנחנו אם היינו יכולים היינו רוצחים את כולכם. זה אבסורדי לחלוטין. תראו, יש סיפור כזה, יש כמה סיפורים כאלה בתנ"ך, אבל הכי אולי חריף זה עם אחאב, שהוא בן הדד, הוא קיבץ את כל חילו, זה במלכים א' כף. אז 32 מלך איתו, ויצר על שומרון, וילחם בה, קיצור, עשה מצור, ושלח מלאכים מלאכה, ואמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך ליהו, ונשיך ובניך הטובים ליהם. וכולי. ואחר כך הוא ביקש ממנו גם את ספר התורה, חז"ל אומרים פה. עכשיו, וזה הוא לא הסכים לתת לו. מכל מקום, אז בגלל שהוא לא הסכים לתת לו, אז הקדוש ברוך הוא עשה לו תשועה גדולה, והוא עיקה את בן הדד, כן? הנביא היה לידו, אמר לו, צא למלחמה, ועיקה אותו, ואחר כך עיקה אותו עוד הפעם, וממש החריב את כל צבאו כמעט, וממש מפלה גדולה לבן הדד, קידוש השם גדול. ועד, עכשיו אני מקריא לכם רק את סוף הפרק, זה פסוק למד. הוא אומר ככה, וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, וטיפול החומה על 27,000 איש הנותרים, ובן הדד נס, ויבוא אל העיר חדר בחדר. בקיצור, כבר המלך שם מתחבא, הוא כבר לגמרי בתבוסה, ויאמרו לו עבדה, והננה שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם, נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. אומרים לו, בוא נצא, כאילו, נקנה. אולי הוא יחיה אותך. ויחגרו סקים במותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל. אתם יודעים, לפני שנייה הוא אמר לו, נשיך נשי, ובניך בניי. וכספך וזהבך ליהו וכו', וגם את מחמד עיניך. מה זה מחמד עיניך? ישימו בידם, זה ספר התורה, זה הוא לא הסכים לתת לו. עכשיו הוא יוצא ונכנע, הוא כזה מותק פתאום. ויבואו אל מלך ישראל ויאמרו לו, עבדך בן הדד אמר, תכין הנפשי, ויאמר, עודנו חי? אחי הוא! ככה אומר אחיו. אחי! לפני שנייה הוא היה אויב מספר אחד שלו. ואנשים ינחשו ואמרו והחליטו ממנו ואמרו, אחיך בן הדד! ויאמר, בואו כחו ויצא אליו בן הדד, ויעלו על המרכבה. על המרכבה של אחיו, אחיו לוקח את בן הדד עכשיו. אתם מבינים? אין הבדל ביני ובין בן הדד. אנחנו אחים, אין הבדל בכלל בינינו. כל האנושות זה אותו דבר. וכולי. עכשיו מה קורה בהמשך? בקיצור, שחרר אותו. וזהו, עכשיו הנביא גואר בו וכולי. אבל ההמשך פה בספר, המלחמה הבאה, בן הדד הוא אומר לשרי צבא שלו, אני רוצה את אחאב, רק אותו אני רוצה במלחמה הבאה. הוא יוצא עוד פעם למלחמה, הוא אומר, כל הכוח שלכם, אני רוצה את הראש של אחאב. אז זה בלבול גדול. לפעמים צריך להילחם, וצריך מכל מקום אהבת הגויים, בלי, מתוך הכרה של ערכנו, לא בצורה מטושטשת. כי אם זה בא בצורה מטושטשת, אתה בעצם מאבד את עצמך. זה הופך להיות התאבדות רוחנית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.